בוקר טוב זוהי, ובוקר טוב לכל הקהילה שלנו כאן בקפריסין.
בוקר טוב יאניס, יום ראשון ה-12 ביולי, ואנחנו כאן עם מהדורת המגזין השבועית של קפריסין אונליין.
אחרי שבוע מלא בחדשות, זה הזמן שלנו לקחת נשימה, להסתכל על הסיפורים הגדולים קצת יותר לעומק, ולהבין לאן הדברים הולכים.
לגמרי. נדבר היום על המערכת הבנקאית שכמעט כולנו פגשנו, על מה קרה באמת בקניונים אתמול, וגם על כמה התפתחויות חיוביות מאוד בתחום הבריאות והאנרגיה.
כל התכנים והכתבות המלאות מחכים לכם גם באתר שלנו, kafrisin.online. בואו נתחיל.
אתם מאזינים לקפריסין אונליין, חדשות הקהילה הישראלית בקפריסין.
אם יצא לכם פעם לנסות לקבל הלוואה לעסק, או אפילו משכנתה כאן בקפריסין, ויצאתם מהפגישה בבנק עם תחושה שאתם דופקים את הראש בקיר, הכתבה הבאה היא בשבילכם. והמסר המרכזי שלה הוא, זה לא אתם, זאת המערכת. עיתון הכלכלה פוליטיס פרסם השבוע ניתוח מעמיק שמסביר מדוע תהליך המימון כאן כל כך מאתגר, והתשובה נעוצה במבנה הייחודי של הכלכלה הקפריסאית. בניגוד לכלכלות רבות אחרות, כולל זו שאנחנו מכירים מישראל, הכלכלה כאן היא מה שנקרא בנק צנטרית. זה אומר שכמעט כל המימון במשק, גם לעסקים וגם למשקי בית, מגיע כמעט אך ורק מהבנקים המסורתיים. אין כאן שוק הון מפותח, אין הרבה קרנות הון סיכון, ואין מספיק חלופות מימון חוץ-בנקאיות. המבנה הזה הופך את כל המערכת לקשיחה מאוד ושונאת סיכון. במיוחד מאז המשבר הפיננסי הגדול של 2013, שהשאיר צלקות עמוקות על המערכת הבנקאית. אז מה זה אומר בפועל עבורנו, הישראלים שחיים כאן ומנסים לבנות עסק או לקנות בית? זה אומר דרישות גבוהות מאוד לביטחונות, תהליכים בירוקרטיים ארוכים ומסורבלים, וקושי אדיר, במיוחד עבור עסקים קטנים, פרילנסרים וסטארט-אפים, שנתפסים כסיכון גבוה יותר. הבנקים פשוט מעדיפים לתת הלוואות גדולות לפרויקטים גדולים ומוכרים, מאשר להתעסק עם הרבה הלוואות קטנות לעסקים צומחים. התוצאה היא שצמיחה כלכלית, שמתבססת על יזמות קטנה ובינונית, שזה בדיוק מה שרבים מאיתנו עושים, נתקלת במחסום מימון משמעותי. ההבנה הזו לא פותרת את הבעיה, אבל היא כן נותנת קונטקסט. היא מסבירה את התסכול שרבים חווים, ומבהירה שהקושי הוא מבני ולא אישי. הידיעה הזו חשובה לכל מי שמתכנן את צעדיו הפיננסיים כאן, בין אם זה הרחבת העסק או קניית דירה, ודורשת הערכות שונה, סבלנות רבה יותר, והבנה שהכללים של המשחק הפיננסי כאן פשוט שונים.
אז אחרי שיאניס הסביר לנו למה המערכת הבנקאית כל כך נוקשה, עולה שאלה טבעית. האם יש סיכוי לשינוי? ובכן, השבוע עלה לדיון ציבורי רעיון מרתק, שאולי מסמן כיוון חדש. מתחילים לדבר בקפריסין על הקמה מחדש של בנק קואופרטיבי, מודל שהתמוטט כאן לפני כעשור, אבל אולי יחזור בגרסה חדשה ומשופרת. מי שמוביל את השיח הזה הוא מריוס קלרידיס, חבר במועצה הפיסקלית של קפריסין, גוף שמייעץ לממשלה בנושאי כלכלה. הוא טוען שהגיע הזמן לחלופה למודל הבנקאי הנוכחי, ומציע להקים בנק קואופרטיבי חדש שיתבסס על עיקרון של בנקאות אתית. מה זה אומר? בנק כזה לא יתמקד רק בשורת הרווח של בעלי המניות, אלא ייתן עדיפות לרווחה הפיננסית של הלקוח, של הלווה. בנק קואופרטיבי בהגדרתו נמצא בבעלות החברים בו, כלומר הלקוחות עצמם, והמטרה שלו היא לשרת את הקהילה, לא למקסם רווחים. הרעיון הזה מגיע על רקע זיכרון כואב. סקטור הבנקאות הקואופרטיבית הגדול שהיה כאן קרס במשבר של 2013 בגלל ניהול כושל והלוואות שניתנו ללא בקרה. אבל קלרידיס טוען שאפשר ללמוד מטעויות העבר ולבנות מודל חדש, מפוקח ואחראי יותר. עבורנו, קהילת הישראלים, האפשרות הזאת יכולה להיות משנה משחק. בנק כזה, אם יקום, עשוי להיות הכתובת האידיאלית לעסקים קטנים, ליזמים בתחילת דרכם ולמשפחות שמחפשות משכנתה בתנאים הוגנים יותר. הוא יכול להציע את הגמישות וההתמקדות בצרכי הלקוח שכל כך חסרות היום במערכת. כמובן, חשוב להדגיש שכרגע זה רק בגדר רעיון. הדרך להקמת בנק חדש ארוכה ומורכבת. אבל עצם העובדה שהשיח הזה מתקיים ועוד מגיע מגורמים בכירים, מראה שיש הבנה עמוקה שהמצב הקיים בעייתי ושיש רצון אמיתי לחפש פתרונות יצירתיים. אנחנו בהחלט נמשיך לעקוב.
רבים מאיתנו בוודאי שמעו או ראו את הדיווחים אתמול בערב על אזעקות ופינויים בכמה ממרכזי הקניות הגדולים בניקוסיה ובלימסול. זה מסוג האירועים שתמיד מכניסים קצת לדאגה, אז חשוב לנו לעשות סדר בדברים ולהסביר בדיוק מה קרה. אתמול, יום שבת, התקבלו במשטרה סדרה של הודעות איום במייל, שנשלחו בבת אחת וכוונו למספר יעדים, ביניהם קניונים וגם בניין ממשלתי. המשטרה, כצפוי וכנדרש, לקחה את האיומים ברצינות המרבנית. כוחות גדולים הוזנקו למקומות המגוברים, אזורים נסגרו, והקניונים פונו מאנשים באופן מסודר ושקט, כדי לאפשר לכוחות הביטחון לבצע סריקות יסודיות. הפעולה הזו, באופן טבעי, גרמה לשיבושים ולדאגה בקרב הציבור. אבל הנקודה החשובה ביותר, וכדאי להדגיש אותה, לאחר סריקות מקיפות בכל המקומות, המשטרה הודיעה באופן רשמי שלא נמצא דבר חשוד, והאיום הוגדר כאיום סרק. הפעילות חזרה לשגרה, והקניונים נפתחו מחדש. כעת, המשטרה ממשיכה בחקירה כדי לאתר את מקור ההודעות, פעולה שתתבצע על ידי היחידה למלחמה בפשעי סייבר. מעבר לעובדות היבשות, האירוע הזה מדגיש שתי נקודות חשובות. הראשונה היא המקצועיות והמהירות של הרשויות בקפריסין. התגובה הייתה מיידית, נחרצת ויעילה, בדיוק כפי שמצופה במצב כזה. הנקודה השנייה היא שהאירוע הזה, למרות אי הנעימות שגרם, מחזק את תחושת הביטחון. הוא מראה שהמערכות עובדות, שהן דרוכות ומוכנות ושלא לוקחים כאן סיכונים. בסופו של יום, התגובה המקצועית לאיום שהתברר ככוזב היא עוד הוכחה לכך שקפריסין היא מקום בטוח ושקט, ושהרשויות כאן עושות את עבודתן כדי לשמור עליו כזה.
השבוע אי אפשר היה להתעלם מהמתיחות הגואה במזרח התיכון. אירוע שגם אם הוא מרגיש רחוק, ההשפעות שלו מגיעות מהר מאוד גם אלינו. כאן, לאי. הסיפור התחיל עם הצהרה של נשיא ארצות הברית טראמפ, שהכריז כי מזכר ההבנות עם איראן נגמר. זאת בעקבות שורה של תקיפות נגד ספינות במצרי הורמוז. לכך הצטרפה הצהרת הנקמה של המנהיג העליון החדש של איראן, שנשבע לנקום את מות קודמו בתפקיד. השילוב של הרטוריקה הלוחמנית הזו עם פעולות בשטח הצית מיד את שוקי האנרגיה העולמיים. מחיר הנפט זינק בחדות, מחשש שאימות רחב יותר באזור ישבש את אספקת הנפט העולמית. ופה בדיוק הסיפור מתחבר לחיים של כל אחד ואחת מאיתנו, בקפריסין. כשהמחיר העולמי של חבית נפט עולה, זה כמעט תמיד מתורגם, בתוך זמן קצר, לעליית מחירים בתחנת הדלק. אנחנו תלויים לחלוטין ביבוא של דלק, ולכן כל תנודה עולמית מורגשת היטב בארנק שלנו. אבל מעבר למחיר הבנזין, יש כאן גם שאלה רחבה יותר של יציבות אזורית. קפריסין ממוקמת בנקודה אסטרטגית במזרח הים התיכון, על הגבול שבין אירופה למזרח התיכון. אמנם האי עצמו הוא אי של שקט ויציבות, אבל אי יציבות במדינות השכנות היא תמיד מקור לדאגה. היא יכולה להשפיע על תנועת הספנות, על התיירות ועל התמונה הביטחונית הכללית באזורנו. לקראת סוף השבוע, החדשות על מאמצי תיווך של קטר בין הצדדים הצליחו להרגיע מעט את השווקים, ומחירי הנפט התמתנו. אבל המצב נשאר נפיץ ושברירי. מה שקורה במפרץ הפרסי השבוע הוא תזכורת חשובה לכך שבעולם הגלובלי של היום, גם כשאנחנו חיים על אי שליב, אנחנו חלק ממערכת אזורית ועולמית גדולה ומורכבת.
ועכשיו לחדשות מצוינות בתחום שנוגע לכולנו. תחום הבריאות. השבוע נחנך בניקוסיה הבניין החדש והמתקדם של המכון לנוירולוגיה וגנטיקה של קפריסין, וזו קפיצת מדרגה משמעותית עבור מערכת הבריאות באי. מדובר בפרויקט ענק,
השקעה של 31 מיליון אירו במבנה של 11,000 מטרים רבועים, שמצויד בטכנולוגיה מהשורה הראשונה בעולם. נשיא קפריסין, קריסטודולידיס, שחנך את המבנה, הגדיר אותו כאבן דרך עבור שירותי הבריאות והמחקר המדעי במדינה. אז מה בעצם עושים במכון הזה, ולמה זה כל כך חשוב לנו? המכון לנוירולוגיה וגנטיקה הוא מרכז מצוינות בינלאומי, שעוסק באבחון, טיפול ומחקר של מחלות נוירולוגיות וגנטיות מורכבות. הקמת הבניין החדש מרחיבה באופן דרמטי את היכולות של המכון, ומאפשרת לו להציע מגוון רחב יותר של שירותים רפואיים מתקדמים לכל תושבי האי. עבור הקהילה הישראלית, כמו עבור כל מי שחי כאן, זו בשורה אדירה. זה אומר ששירותי רפואה סופר מתמחים, ברמה עולמית, הופכים להיות זמינים ונגישים יותר ממש כאן, מתחת לבית. זה רלוונטי לכולם, גם למי שמבוטח במערכת הבריאות הציבורית, הג'סי, וגם למי שמחזיק בביטוחים פרטיים. היכולת לקבל טיפול מתקדם בתחומים מורכבים כאלה, כאן בקפריסין, בלי צורך לטוס לחול, היא שיפור אמיתי ומוחשי באיכות החיים. ההשקעה הזו היא סימן ברור לכך שקפריסין ממשיכה להתפתח ולהשקיע בתשתיות חיוניות, ובראשן מערכת הבריאות.
רבים מאיתנו מסתכלים על השמש הקופחת כאן בקפריסין כמעט כל יום בשנה, ותוהים איך זה יכול להיות שעם כל השפע הסולרי הזה, חשבונות החשמל שלנו עדיין כל כך גבוהים. ובכן, השבוע נעשה צעד חשוב לקראת פתרון הבעיה הזאת, למרות שהפתרון המלא, כך מזהיר העיתון סייפרוס מייל, עוד לא ממש כאן. הבעיה המרכזית של קפריסין היא שרשת החשמל הארצית שלה ישנה יחסית, ומתקשה להתמודד עם כמויות האנרגיה הסולרית שמיוצרות בשעות השיא של השמש בצהריים. התוצאה היא תופעה שנקראת curtailment, קיצוץ. במילים פשוטות, רשות החשמל נאלצת לפעמים לזרוק אנרגיה סולרית נקייה וזולה, פשוט כי אין לרשת יכולת לקלוט אותה באותו רגע. זה בזבוז אדיר שמונע מאיתנו ליהנות באופן מלא מהיתרון הגדול ביותר של קפריסין. אז מה הפתרון? הפתרון הוא אגירת אנרגיה, והשבוע נחתם חוזה להקמת מערכת סוללות אגירה ענקית בניהול מרכזי. תחשבו על זה כמו על סוללת גיבוי עצומה לאי כולו. המערכת הזאת תוכל לאגור את כל עודפי החשמל הסולרי שמיוצרים בצהריים, ולשחרר אותם לרשת בערב, כשהביקוש עולה והשמש כבר שקע. זהו צעד קריטי במודרניזציה של רשת החשמל. הוא יאפשר לשלב הרבה יותר אנרגיה מתחדשת במערכת, יתרום ליציבות אספקת החשמל, ובטווח הארוך, וזה הכי חשוב לכיס של כולנו, הוא אמור לעזור לייצב ואולי אפילו להוזיל את מחירי החשמל. הפרויקט הזה הוא רק הראשון בסדרה של פרויקטים דומים שמתוכננים. אז נכון, את ההשפעה בחשבון החשמל שלנו לא נראה מחר בבוקר, אבל הכיוון בהחלט חיובי. קפריסין מתחילה סוף סוף לבנות את התשתית שתאפשר לה להפוך את השמש שלה לא רק לאטרקציה תיירותית, אלא גם למקור אנרגיה זול ואמין.
רבים מאיתנו בחרנו לגור בקפריסין, בין היתר בגלל היותה חברה מלאה באיחוד האירופי. זה נותן תחושת יציבות, שייכות וסטנדרטים מערביים. בחצי השנה הקרובה, החברות הזו מקבלת ביטוי מיוחד, כי קפריסין מחזיקה בנשיאות התורנית של מועצת האיחוד האירופי. במילים אחרות, המדינה הקטנה שלנו יושבת בכיסא הנהג של אירופה. אבל איך מדינה קטנה מצליחה לנהל מבצע כל כך גדול ומורכב? כתבת פרופיל מעניינת שפורסמה השבוע נותנת לנו הצצה אל מאחורי הקלעים של המבצע הזה, דרך סיפורה של מרילנה ראונה, דוברת הנשיאות ואחת מהדמויות המרכזיות בארגון המורכב הזה. הכתבה חושפת את המאמץ הלוגיסטי, הדיפלומטי והארגוני העצום שנדרש כדי לנהל את סדר היום של 27 מדינות. זה לא רק פגישות של פוליטיקאים בבריסל, זה צוות שלם של אנשי מקצוע קפריסאים שעובדים מסביב לשעון כדי שהכל יתפקד. הסיפור של ראונה ממחיש את המקצועיות והמסירות של הצוות הקפריסאי. זה מראה איך מדינה קטנה יכולה, עם האנשים הנכונים והערכות נכונה, לקחת על עצמה אחריות בינלאומית כבדה ולהצליח בה.
עבורנו כתושבים זה מעניין לא רק ברמה הפוליטית. זה מחזק את התדמית של קפריסאים כמדינה מודרנית, יעילה ומחוברת היטב לאירופה. זה מראה שהחברות באיחוד האירופי היא לא רק סמל, אלא מציאות חיה ונושמת שקפריסאים לוקחת בחלק פעיל ומוביל. לראות את קפריסאים מתפקדת כך על הבמה המרכזית של אירופה, זו בהחלט סיבה לגאווה מקומית.
תודה רבה לך, יאניס, ותודה גדולה לכם, המאזינים שלנו, שהייתם איתנו גם הבוקר. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר שלנו, kafrisin.online, שם תוכלו למצוא את כל הכתבות והתכנים שלנו. ואם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי, נשמח מאוד אם תלחצו על כפתור המעקב. זה עוזר לנו להגיע לעוד ועוד אנשים בקהילה. אנחנו נחזור בבוקר עם עדכוני חדשות יומיים, כבר בשבע בבוקר, וביום שישי עם פינת סוף השבוע. שיהיה לכם המשך יום ראשון נעים ורגוע, ושבוע טוב.
תודה שהאזנתם לקפריסין אונליין, חדשות הקהילה הישראלית בקפריסין. בקרו באתר www.kafrisin.online.